להתחיל עם פסח. אני רוצה לקבל קצת את התמונה הנכונה על הניקיון לפסח. באופן טבעי זה עבודה קשה, א', ב', עבודה שעושים בה הרבה הרבה מעבר למה שצריך והרבה שלא לצורך, ולפעמים לצערנו גם את מה שצריך לא עושים, אז נעשה קצת סדר. דבר ראשון, הרוקח אומר, הרוקח זה קדמון, הזכרתי אותו הרבה פעמים, הוא בתקופה של ספר חסידים, של רבי יהודה החסיד, היה תלמיד שלו, כותב שכשאדם מתלונן, או נדבר אצלנו, שאישה מתלוננת שהעבודה קשה מדי, זה דומה לבן הרשע שאומר מה העבודה הזאת לכם, דהיינו מתלונן שהעבודה של פסח היא עבודה קשה. אז לא להתלונן, לעשות את זה בשמחה. הבאר היטב מביא, בשערי תשובה, מביא בשם הארי הקדוש, הזכרתי את זה הרבה פעמים, כל עבודה של מצווה שיש בה טרחה פיזית, אם אישה מנקה את הבית לשבת, אם אישה מנקה את הבית לפסח, אם אישה מבשלת לחגים, לשבתות, הזיעה של המאמץ הפיזי הזה, זה נחשב אצל הקדוש ברוך הוא כמו דמעות שמחפר את העוונות. אז אנחנו צריכים לשמוח כשאנחנו עובדים עבודה פיזית, ואנחנו מזיהים לדעת שזיעה כזאת זה כמו דמעות של תשובה מחפר עוונות. עוד דבר, החידה מביא שכשאדם מתעסק בעבודת הפסח, אפיית מצות, ניקיון לפסח, הבישולים לפסח, ומתאמץ, כל הגוף שלו רותח ומתאמץ, זה מחפר על כל העבירות שהוא עשה בכל מה שקשור לענייני צניעות. אז שוב פעם, צריך לדעת שיש לנו מעלה גדולה במאמץ הזה ולשמוח בו. לשמוח בו. עדיף לחפר על העוונות בצורה כזאת ממה שהשם ישמור, מצרות ומחלות. כן. מה רצית? כן, יש בני יששכר, כן, יש בני יששכר שמביא לזה דוגמה את פסח. מה שמנקים לפסח יותר מדי, הוא אומר הפוך עוד במילה אחת, כשעושים מצווה לפי עיקר הלכתה, זה בונה אור מקיף, אור פנימי, לא משנה מה זה. אבל כשעושים מצווה מעבר להלכתה, זה בונה אור מקיף. דהיינו שזה מקיף אותנו במין הגנה רוחנית, שישמור עלינו שלא יתקרבו אלינו מזיקים, ולא יתקרבו אלינו דברים רעים. העודף של המצווה, החומרות, היתרון, בונה אותנו באור מקיף. בכל זאת, אני רוצה לעשות סדר, יש לזה, כמו שאמרנו, מעלה גדולה, אבל יש לזה גם חיסרון גדול. מגיע ליל הסדר, והנשים חצי ישנות, ליל הסדר זה לילה קדוש מאוד, הכי קדוש בשנה. הארי הקדוש אומר שבשנת יציאת מצרים, עם ישראל היו בממתת שערי תומה, בליל הסדר בבת אחת הקדוש ברוך הוא העלה אותם למרום מרום, לדרגות מאוד גבוהות, אחרי זה חזרה יורדים, ועד שבוע צריך בספירת העומר לעבוד על עצמו הבן אדם, לקבל בכוחות עצמו לקנות את המדרגות. אבל בליל הסדר זה היה נס שהקדוש ברוך הוא הרים אותנו, ואותו נס מתרחש כל שנה. ואנחנו רואים שאנשים אפילו בגיל 100 זוכרים את הליל הסדר של אבא, והליל הסדר של האבא והסבא, חקוק בנשמה חזק, אנשים שהשם ישמו שהתרחקו מיהדות שנות אור, עדיין ליל הסדר שורף אצלהם בנשמה. אז חבל שהאימא בליל הסדר יושבת ככה ולא יכולה להשתתף בלילה הקדוש הזה בסיפורים, ולפעמים צריך להגיד לאימא, תתעוררי, הגענו לרבן שמעון בן גמליאל, אומר, כל שלא אמר שלושה דברים, חבל, חבל. לפעמים אני רואה אנשים אומרות, אני שכב בבוקר, שכבתי במיטה, כבר הייתי כל כך יפה, אבל שמעתי אתכם עוד שרים את הזמיות. חבל, להשתדל לנקות כמה שצריך, לבשל, לבשל גם, מבשלים לליל הסדר כמויות כאלה, 20 סלטים ודגים. עד שאנחנו מגיעים לארוחה של ליל הסדר, אנחנו אוכלים לפני זה מצות ומרור ושוב מצות ושותים יין וזה סבעים מהאכילה של המצוות. כבר לא צריך לאכול כל כך, אז לכבוד החג, עם ישראל קדושים, וגם הרבה פעמים ממהרים את האוכל בגלל החצות לילה לגמור את האפיקומן, אז כמה זמן נשאר לאכול? אז נכון, עם ישראל קדושים, אוכלים דגים, בשר, לאכול, איך אומרים, ביס מכל דבר, לאכול מעט. לא צריך להכין 8 מיני דגים ארבע מיני סלטים, ובלי סוף, בשביל מה כל ה... את מה שצריך, מה שמוכרחים וזהו. טוב. אז שוב פעם, מצד אחד, רווח גדול בניקיון הזה, ובעבודה הקשה, מצד שני, לדעת הגבול. אני רוצה להסביר לכם איך זה הולך לפי התורה, כדי שנקבל פרופורציה. לפי התורה, ברגע שאדם עומד בערב פסח ואומר, כל חמץ שיש לי בבית, כל הלחם, כל הבירה, כל הוויסקי, אני לא רוצה את זה, אני לא מעוניין בזה, שזה יהיה אפקר שיעוף מפה, אני לא צריך את זה, זה לא שלי. מהתורה הוא כבר צדיק גדול, גמרנו, יכול לשבת בליל הסדר עם בקבוק ויסקי על השולחן, אין שום בעיה. כן, באמת, באמת. באו חזל, גם אשכנזי, באו חזל ואמרו, היות ואנחנו חוששים, שפסח זה לא כמו איסור חזיר, לא כמו איסור נבלה. פסח זה חמץ, זה דבר שכל השנה אני אוכל אותו. אם אני, יהיה לי בבית חמץ, ורק אמרתי, עסקית, בייגלך, לא צריך אותה. בסוף, באמצע פסח אני אשכח, אני אעלה רגע לארון, יראה בייגלה, לא ישים לב, אני אכניס אותו לפה. אני אשב וקורא משהו, לא שם לב, מכניס, לא, תודה. מכניס, אני יודע מה... אני רואה במגירה שלי בשולחן, הוא גם משבוע שעבר, אני לוקח את הוואפלה הזאת ומכניס לפה. לכן, היות והחמץ הוא כל כך חי איתנו כל השנה, אמרו חזל, תזרוק אותו מהבית, תבדוק חמץ לפני החג שיום קודם שאין, שלא נשאר חמץ בבית. אם אתה רוצה לשמור את החמץ, תשים אותו בצד, תשים עליו שלט שנמכר לגוי, תשים שלט שאני לא רוצה אותו, אבל אל תשאיר חמץ על השולחן. אבל שוב, מהתורה, לא צריך את כל זה, לא צריך ניקיון, לא צריך כלום. ברגע שאני לא מכניס חמץ לפה, גמרנו. זה לא חמץ שלי. אמרתי שאני לא רוצה אותו, הוא לא שלי. חזל חששו שהיות וכל החיים, כל השנה אתה אוכל פה משהו, כל הזמן אנחנו לא שמים לב אפילו. אנחנו יכולים לשבת פה ופה לפתוח את המגירה, יהיה פה איזה ביסקוויט, נכניס לפה. אז אמרו, תזרוק את הכל החוצה. אבל אם אני הייתי יודע שאני לא אגע בזה, אין בעיה. אנחנו מרוויחים בהלכה הזאת עוד דבר. זה פטנט, פטנט מאוד מקל על הניקיון בבית. יש הרבה מקומות בבית שכמעט, ונגיד שלא מלוכלכים, אבל בכל זאת צריך לנקות אותם, אבל אנחנו כמעט ולא משתמשים שם. למשל, בכל בית יש ארונות גבוהים ששמים שם בוידם, ששמים שם, אני לא יודע מה, דברי סוכות, ארונות גבוהים ששמים בגדי חורף. מתחת למיטות יש כאלה מקומות תחסון ששמים מלא קריות וציפות כדי שאם יבואו אורחים שיהיה לנו, או שמיכות של הקיץ, שמיכות של החורף, מעילים של ילדים, כאלה דברים שלא צריכים אותם. אם יש לי כזה מקום שאני לא צריך אותו, יש פטנט פשוט. מאוד הולך בבני ברק. אני מוכר את זה לגוי יום לפני ליל הסדר ביום שני בלילה. אני בדיקת חמץ ביום ראשון בלילה, נכון? אני מוכר את זה לגוי ביום ראשון בצהריים. ואני שם על כל המקומות האלה שלט, מכור לגוי, מכור לגוי, מכור לגוי. נתחיל מדוגמה עוד יותר טובה. כשאני לא צריך. דברים שאני לא צריך. יש בבית ארון עם... בסדר, אבל את לא, את רוצה, אנחנו מנקים את כל הבית, נכון? אם אין, אין לי בעיה, אבל אם אנחנו רוצים לנקות את כל הבית, יש לנו בבית ארון גדול עם כלי עבודה. בסדר? אנחנו צריכים לנקות אותו לפני פסח, אני רוצה פטנט שלא נצטרך לנקות אותו. אם אני יודע שאני בפסח לא צריך את הכלי עבודה, אני לא משתמש בכלי עבודה בפסח. יש לך ארון כל השנה עם בגדי ים. דברים של הים, בגדי ים, גלגלי ים, אני יודע, דברים של הילדים. ובפסח את לא צריכה להשתמש עם זה, בשביל מה סתם לטרוח לנקות אותו. את יודעת, בפסח אנחנו לא מתכוננים ללכת לים, לא צריך את זה. פשוט אני אשים על הארון הזה שלט מכור לגוי, ואני אמכור את זה לגוי ביום ראשון בצהריים, ואז ביום ראשון בלילה שמגיע הזמן בדיקת חמץ, זה לא שלי, זה של הגוי. נתחיל דוגמה הרבה יותר פשוטה. יש לנו משרד, אבל רגע, רגע, רגע. יש לנו משרד, יש לנו מחסן, יש לנו חנות, אבל לא עובדים בפסח. אני יודע שמערב פסח עד מוצאי פסח אני לא נכנס לשם אף פעם. אז אני מוכר את זה לגוי ביום ראשון בצהריים, ועד מוצאי פסח אני לא נכנס לשם, אני לא צריך לנקות את המשרד מחמץ. ברור העיקרון הזה, מקום, רגע, אני רוצה שיהיה ברור. מקום שאני בין כל, חדר, מחסן, ארון, מתחת למיטות, מקום, מגירה מסוימת, מקומות שאני בין כל לא משתמש בהם בפסח, אני יכול למכור אותם לגוי, יש פטנט כזה. בבני ברק יש מחירה לגוי ביום ראשון בצהריים. לא אני, אני מבקש מהרב. הרב עושה את זה. כמו שיש מחירת חמץ רגילה ביום שני, יש מחירת חמץ ביום ראשון גם כן. אנחנו, אפשר לבקש מכל מי שגר בבני ברק, אם יש לכם חברים או משהו, תמכרו את החמץ שלנו, ואז הוא מוכר לכם את החמץ ביום ראשון, ואז אם יש לנו חנות, מחסן, חנות, המשרד, כל השנה אוכלים שם, נכון? בהפסקת צהריים, מלא חמץ, נכון? אני אתחיל כעת לנקות את כל המקום הזה. נגיד שבפסח אין פה פעילות בכלל. כל השנה הנה עכשיו היא אוכלת, יש כאן כל השנה חמץ. נכון? צריך לנקות אותו. זה נראה, רגע. אם אני צריך להיכנס לשם, זה בעיה אחרת. תכף נראה. אבל אם אני יודע המקום שאני לא אכנס, זה נכון, יש רבנים שאומרים, הרבנים אומרים שהם אומרים לגוי שאם יצטרכו חד פעמי, למשל לי פעם היה ממש בערב פסח הפלה. ברגע האחרון החלטנו שנלך להורים. ואשתי כבר לא יכלה לגמור את הבית לפסח, יום, יומיים, אני לא זוכר, 3 ימים לפני פסח. אז אי אפשר כבר להספיק לנקות הבית לפסח, גמרנו. אז מכרתי את כל הדירה, פתאום באמצע הפסח אשתי אומרת לי, אוי ובוי, שכחתי להוציא סמלה מסוימת. אני צריכה ללבוש בחג, אנחנו רוצים כעת ללכת, אין לי בגד מסוים. אז זה מותר, כתוב בהלכה. יש כאלה אומרים שכדאי שילך עם עוד מישהו, כדי שישמור עליו, כאילו אתה עסוק בלהוציא את הבגדים, המיש השני יהיה עסוק לשמור עליך שלא תיכנס למדבר ותראה ופלה ותכניס לפה. אבל גם אם אין לו, אם אני נכנס... היא לא שלך? זה משהו אחר. אפשר, אבל צריך לפני זה לעבור מלמעלה, לא לנקות עם מקלית, עם סמרטוטים. רק לעבור מלמעלה בעיניים, לפתוח את הארונות שהילדים משתמשים שלא מונח שם ממש חמץ, זה כדאי. כן, אז להסתכל במיטות, אם זה מיטות של ילדים, לפעמים ילד שם לו מתחת למיטה גם חבילה בייגל אחות, קיבל בפורי משהו, יחביא שם. אז להסתכל מלמעלה שזה נקי ומסודר. לא יותר מזה, לא לבדוק עם נר ולא לבדוק. לא צריך, לא צריך, לא צריך. לא דירה שלי, כן, ורק אני משאיל, הרבה יותר קל. אני אפילו לא סוחר, הרבה יותר קל. טוב. אז זה ברור, אז זה אני ככה מונע את כל הניקיון הזה, אני מרוויח את כל הניקיון הזה של המקומות ש... ואם חושבים טוב, יש המון המון מקומות כאלה בבית. המון ארונות שמאחסנים כלים, ארונות שמאחסנים אני יודע מה, ציפות, כל מיני דברים שאין להם שימוש. אם אני יודע שאין לי אורחים בכזה כמות השנה בפסח, אז אני לא צריך את כל הארון הזה. נכון, כלי עבודה, כל מיני דברים כאלה שאני יודע שאני לא צריך למכור לגוי לפני זה, לשים פתק מכרו לגוי, גמר. זה דבר אחד. מתחת למיטות, ארונות גבוהים, כל מיני כאלה, מעל הארונות, כל מיני כאלה מקומות. הרווחנו הרבה הרבה עבודה. ארון ספרים, הרבה הרבה בבני ברק, עושים ככה, מוציאים רק את המעט ספרים שהם רוצים להשתמש. כן, אבל ארון ספרים זה יותר קל, כי לרוב הפוסקים, היות ובספר, לא יכול להיכנס ביגלה, רק פירורים קטנים. פירורים קטנים. פירורים קטנים. אז יש דעה בפוסקים שלא צריך לבדוק, רק נראה בהמשך, צריך רק להיזהר בחג עצמו, לא להניח את זה גם על השולחן. כי אם, למשל, הזמירונים, הזמירות שבת, הדברים האלה שמלוכלכים מאוד מאוד מחמץ, לא נשים בצד ונקנה מיוחד לפסח. אבל לאדם לומד חומש, ובשבת הוא שם את החומש, נכנס פירורים, נגיד שלא צריך לבדוק, עוד פעם. אם כל בדיקת חמץ והניקיון לפסח שלא ימצא אוכל ויכניס לפה, בחומש אני לא ימצא אוכל, אני לא ימצא בייגלה ובאפלה ויכניס לפה, אני לא ימצא לחמניה. אבל מה, יכול להיות שפירורים ייפלו על השולחן, ואחרי זה אני אשים לשולחן מצה, וידבק הפירורים למצה, ואני אוכל מצה עם פירורים של לחם, חס ושלום. לכן צריך להשגיח, או כל השנה לא לשים את הספרים על חמץ, או הפוך, בפסח לא לשים על שולחן. בפסח... לא, לא צריך, בפסח. אם בפסח אני אשגיח, לא לשים ספרים על שולחן, אותו דבר צעצועים של ילדים. ילד משחק עם הצעצועים על הרצפה, בכל מקום הוא משחק, נדבק לבובה ולגלגלים, נדבק פירור, אחרי זה הוא שם את זה על השולחן במטבח, יכול ליפול פירור, ואחרי זה נוכל חז וחליל. אומרים לילדים בפסח, משחקים עם המשחקים רק על הרצפה. אל תשימו משחקים על השולחן. כן? לא, אם צריך לנקות או לא, תכף נראה, כי אם צעצועים זה יותר בעיה. למכונת כביסה. נראה תכף. טוב. עכשיו, הלאה, אני מתקדם עוד שלב. בית כזה, שהאימא מאוד מאוד משגיחה, אוכלים רק במטבח או בסלון בשבת. ילד חולה לא מקבל עוגה עם כוס תה למיטה, אתה חולה, לא חולה, אתה אוכל במטבח. בית כזה לפי עיקר ההלכה לא צריך לנקות את כל הבית לפסח, רק את המטבח ואת הסלון. אבל אם זה נכון, אם באמת אין כזה פינוקים, גם מי שחולה הולך לאכול, אם מי שחולה מקבל אוכל במיטה, אז כבר צריך לנקות. או ילד מכין שיעורים, מכין שיעורים, לוקח לו צלחת עם פופקורן, אז כבר צריך לנקות. אבל אם האמא היא כזאת יקית מסודרת, אין להכניס, לא מוצאים, אוכלים במטבח ובסלון. מי שרוצה לאכול במקום אחר, אין כזה דבר, אז באמת לא יצטרכו לנקות. עכשיו, הלאה אני הולך, עוד שלב. כל מקום שעברנו עליו עם מטלית, רגע, לפני זה, חלונות כאלה מקומות, עוד פעם, אם הנקודת מוצא שלי הוא שלא יהיה חמץ, שאני אוכל לאכול אותו. אז אם נכון, אם אני אראה במגירה ופלי, אני יכול לשכוח שהיום פסח ולאכול ופלי. אם אני אראה על הכיסא, אני יודע מה, בייגלה או, חתיכה לחם. אבל על החלונות אין חמץ כזה שאני יכול לאכול. נכון, אולי ילד אכל שוקולד ולכלך על החלון. אף אחד לא יבוא ללקק את זה. לפי עיקר ההלכה לא צריך בכלל לנקות. אתם מתאמצות לפסח, מבריקות את החלונות, את התריסים, עושות לשפונג'ה 8 פעמים, בלי פסים, בשביל מה כל השגונות האלה? לא צריך. על הרצפה אומר המשנה ברורה, כל מקום שדורכים ברגליים, גם אם היה חמץ, היו דורכים עליו, הוא היה נמאס. לא צריך לבדוק חמץ. ברצפה מקום, מתחת לשולחן, מתחת למיטה, אולי יש נפל שם פירור והילד יבוא בפסח וישחק מתחת למיטה, ייפול לו שם ג'ולה, ילך לחפש את המשחק ויוציא שם בייגלה. בסדר, מתחת למיטה, גם מה צריך לנקות? לעבור עם מקל שפונג'ה, עם סמרטוט, עם עמה, עם רצפז, עם אחד החומרי ניקיון. גם אם יש שם ופלה או בייגלה, הוא קיבל סמרטוט עם חומר ניקיון, הוא כבר נפסל מאכילה, גמרנו. אבל לעמוד ולשפשף ולקרצף, לזכותכם אמרתי בהתחלה, זה כתוב בבני ססחר, שגם מה שאנחנו מחמירים בורא לנו אור מקיף, זה זכויות גדולות, זה הזכרתי בהתחלה. אבל אני רוצה שנקבל פרופורציה ולא נהרוג את עצמנו. לא להרוג את עצמנו ולהשתגע ולעבוד כמו חמורים, ובסוף עיקר המטרה להגיע ללילה הקדוש, לחג הקדוש הזה, שצריך לשבת עם כולם, עם הידיים של השרופות מאקונומיקה כבר, היא מחזיקה את זה ככה באוויר מרוב, שהשם ישמור שיקבל קצת אוויר, ונרדמת ועייפה. זה נשתדל למנוע. גם אני אגיע עוד מעט, כשנגיע למטבח הבעיה יותר חמורה, אני כרגע מדבר על שער הבית. לא, יש ספר של בני ססחר שמביא שמה שכשאדם מחמיר בהלכות מעל הצורך, הוא בונה מסביבו אור מקיף שמגן עליו מכל מיני צרות ופורניות. אז אני אומר שוב, מי שיש לה כוח ורוצה להיות צדיקה ולהחמיר ולבשל החג הרבה יותר, אבל בתנאי לא להפסיד את העיקר, אנחנו... זה נגיע, למטבח נגיע, במטבח, הכי מקום שצריך להחמיר זה במטבח. שם באמת יש מקום להחמיר, אנחנו נגיע למטבח. השיש, כן. הקירות שלה, היא מתכוונת, השיש העומד, הקרמיקה. זה יש מעלה, עם סיר חם יגע, זה בעיה. נגיע עוד מעט, רגע, נגיע למטבח לאט לאט. אז עוד פעם, כל מקום, עברנו על המדפים בארונות, על המדפים, על השולחנות שילדים עושים שיעורי בית. בלי לשפשף, עברנו עם סמרטוט רטוב, עם אמה, עם חומר ניקיון, גמרנו, יצאנו ידי חובה. גם המסילות של הטריסים, ששם כן ילדים יושבים, ילדים קטנים יושבים ומסתכלים לרחוב ואוכלים ונופל פירורים, אם עברנו שם עם סמרטוט, עם חומר ניקיון, גמרנו עם הכל. לא צריך עם הסריגה לעמוד וככה. בכלל, יש הלכה שחמץ שנפל עליו מפולת, גמרנו, לא צריך לנקות. אז גם אם יש במקרר, זה אחד הבעיות שתמיד, אמר לי פעם טכנאי, תמיד נשים קורות לו באזור פסח, בורח הגז מהמקרר. למה? בפריזר יש כזה מדע, ויש כמה מקומות לכניסת אוויר, דרך הכניסת אוויר הזה אישה חרוצה מכניסה מסרגה, ומנסה משם להוציא פירורים עם מברג, עם ככה, ככה, ולא עושים כלום! מה אכפת לנו? לפי ההלכה, חמץ שעבר, יש עליו מפולת. אם יש פה חמץ, נפל על החמץ אבנים, אני רואה את הלחם, אבל יש עליו אבנים. אני לא יכול להגיע. לא צריך לפנות אותם. את רואה בתוך הפריזר שקדי מרק. אבל אי אפשר להגיע אליהם. רק עם, אני יודע מה, עם שואב אבק, עם פיה צרה ועם הסרגות. זה צריך להיות אומן בשביל להוציא את זה. נורמלי זה יישאר, יכול להישאר שם, אף אחד לא ייגע. לא חייבים לנקות. לא, 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 לא. לא צריך לשבור ולא צריך להזמין. המון נשים מפרקות את זה, ואחרי זה לא יודעות להרכיב, ואחרי זה יש סתימות. לא צריך, תעזבו, לא צריך. נסתם, לעבור על המקרר עם סמרטוט, עם אמא, עם מי שרוצה להיות סופר חכמה, סופר צדיקה, על האמא לשפוך עוד קצת אקונומיקה, כמה טיפות רצפה, זה נדע, חומר כזה חריף יותר, לעבור בעדינות על כל המקרר, בשלוש דקות גמרנו את כל המקרר לנקות, להוציא עוד פעם, להוציא מהמקרר את כל החמץ, להוציא את כל החמץ, להוציא את כל החמץ כמובן, לנקות אם יש במקרר מלא פירורים של אוכל, לוגות, הכל להוציא, 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 אחרי זה לעבור עם סמרטוט, עם אמא, שלום. איפה שיהיה רואים, רואים, רואים חמץ, אבל אי אפשר להגיע, כי יש על זה פלסטיק, יש על זה זכוכית, לא צריך, שלום, זה דין של חמץ שעבר עליו מפולת, לא צריך לנקות אותו. לא, לא, החמץ הזה קר, הלחסות זה רק במקום של חם, נגיע בהמשך. לא צריך, לא צריך, זה קר, לא צריך נייר לבן. נייר לבן מקורו, כשאנחנו היינו צעירים, היה הבית, המטבח לא היה עם פרומייקה, היה מטבח עם כזה עץ מעצבן, ובעץ המעצבן הזה, כמו סיבית כזה ישן, היה מלא חורים והיה נכנס מלא פירורים, פחדו שאם אני אשים על זה צלחת בפסח, הפירור ידבק לצלחת, נביא את הצלחת לשולחן, הבאנו פירורים לשולחן, אז ילמדו אותנו לצפות בנייר לבן, ואצל ה... האם האוזן נשאר מילדות עד היום, מוכחים שחצי המטבח מצופה. יפה, לא אכפת לי, אם יש לך זמן, יפה, על הכיפק, לא אכפת לי, אבל לא, לעמוד בשלוש לפנות בוקר, כבר העיניים ככה, ומצפים ומצפים, ובסוף בליל הסדר פרח נרדמים. זה חבל, הליל הסדר יותר יפה מהנייר הלבן. גם הבישול אני הדגשתי, גם הבישול, לא להשגיע לילדים כמה זה חשוב יותר שהאימא משתתפת והאימא פעילה והאימא מקשיבה ומספרים לאימא מה שהם שמעו בבית ספר. הרבה יותר חשוב והרבה יותר נחרד בנשמה של הילדים הקדושה הזאת ממה שאימא עייפה בגלל שהיא בישלה עוד דגים ועוד קיגל ועוד... כן, אין עם מי לדבר, חבל. טוב, עוד כמה פרטים אני רוצה לעבור. מקרר אמרנו, סידורים, ברכונים, כל זה להוציא. תכף נגיע, נגיע למטבח, המטבח לחוד, אני רוצה קודם לפני המטבח. עוד דבר צריך להשגיח, מזוזות. הרבה אנשים מגיעים אליי בסביבה של פסח, ניקו את המשקוף, נשפריץ מים על המזוזה, אני פותח, המזוזה נפסלה. להשגיח מאוד. להשגיח מאוד, לא ל... מהמשקוף, מהחלק של המזוזה, לא לשפוך מים. לא צריך בכלל לנקות את המשקוף, הזכרנו כמה פעמים. גם אם מישהו נשק עם שוקולד את המזוזה, ויש על המזוזה כתם שוקולד, לפי ההלכה זה בסדר, אנחנו אומרים, כל החמץ מופקר, גם השוקולד הזה מופקר, אין בעיה. אין בעיה. רק אתם רוצות לנקות בסדר, רוצים שהבית תהיה נקי, אולי השוויגר תבוא בפסח, שלא יהיה פשלות. אין בעיה, אבל לא, לא לנקות על מים. נגיע, נגיע, נגיע. למטבח אני אומר כל הזמן, נגיע. צעצועים. צעצועים של ילדים, אם יהיה אפשר להשגיח שהם לא יעלו את זה על השולחן, חצי צרה, אבל צעצועים נכנס, והצעצוע נכנס, אפשר להכניס שם כזית, כזית לחם, ולא ירגישו, והילדים משחקים עם זה בכל מקום, ומוזיזים ומעיפים וכו' וכו'. הפתרון הוא כזה. צעצוע שהוא כביס בפלסטיק שאין עליו מדבקות, להכניס לציפה גדולה, לקשור היטב היטב, לשים במכונה עם מפקד כביסה, לתת לה כמה סיבובים, זה עושה רעש גדול, אבל זה מנקה יופי. אחרי זה, זה עושה שמח, כן, רעש גדול, וזה כל הצעצועים שניתן לחבס, תולים את זה אחרי זה, היות וזה היה עם מפקד כביסה, 10 דקות גמרנו, גם הפירור לחם שנמצא שם בתוך הבטן של ההוגה, של הבובה, הוא כבר לא ראוי לאכילה, הכל בסדר, 100%. צעצועים שלא ניתן לחבס, אם הם ממתכת, או יש עליהם מדבקות כל מיני, והמדבקות נקראות מזה, לשים בצד. אי אפשר להשתמש בצעצוע שהילד משחק כל השנה, והוא מלא חמץ, אי אפשר להשתמש כל השנה. עוד דבר שאנחנו היינו עושים, שנים, היינו קונים צעצועים מיוחד לפסח. היינו מרוויחים בזה רווח גדול. ביומיים האחרונים, שהבית כבר נקי, והאימא רוצה כעת להשקיע בבישולים והרבה הרבה עבודה, והילדים מפריעים, היינו מוצאים את הצעצועים של פסח, כבר הבית נקי. הילדים כבר אוכלים רק בפינה קטנה, וכל הזמן שהם קמים מנקים אותם, רוחצים להם פנים, אז הילדים מתעסקים בשקט, הצעצועים משנה שעברה, חדשים לילדים. הם שכחו משנה שעברה, הם כבר לא מכירים את זה. אז יש להם משחקים, יש לאמא שקט, לילדים שקט, לא צריך לצוק אחד על השני, יש שלום בית, הכל נפלא. אז צעצועים שניתן לחבס, אפשר לחבס. צעצוע שאי אפשר לחבס, לא להשתמש. גם צעצועים של פסח וצעצועים שחיבסנו, שילד משחק על הרצפה, יכול להיות שבאנו מהרחוב, ברחוב השם ישמור, מישהו יפיל פיטה או לחם ונדבק לנעליים, אם אני נכנס הבית הזה על הרצפה, מהרצפה זה יכול לבוא לשולחן, לכן להתרגל צעצועים בפסח רק על הרצפה, שילד לא יעלה את הצעצוע מהרצפה לשולחן. עוד כמה פרטים, שואב אבק, אנחנו משתמשים חזק עם השואב אבק, לפעמים בשואב אבק נמצא הרבה הרבה לכלוך, בערב פסח ממש שאבנו משהו שהוא עדיין לא נפסל, לזכור ממש ממש בערב פסח, לנקות את השואב אבק, לנקות את המטטה, שוב פעם לא צריך חזק, אפשר על המטטה לטפטף כמה טיפות של נפט, בנזין, אקונומיקה, איך קוראים לחומר הזה של החלונות, הוא חריף גם כן, השפריץ הזה, וינדולין, משהו לא, וינדולין זה לנשימה. אני לא יודע, יש כזה שפריץ כחול לשפריץ על החלון. אפשר לשים את המטטה לשפריץ על פעמיים שלוש מהשפריץ הזה, ואז גם אם יש חמץ, לנקות מטטה זה מאוד קשה. גם אם יש... בסדר, אני לא רוצה, לא כל אחד יכול להחליף פעם. היום זה מטטה 20 שקל, פעם קנו שערות סוז, זה היה יותר יקר. אפשר? בסדר, מי שרוצה להחליף, אפשר. אבל לא מוכרחים, אפשר לשפריץ עליו חומר כזה, אותו הדבר השטיח שלפני הבית. יכול להיות שהוא מלא, יכול להיות שעשר דקות לפני החג מישהו נכנס והפיל עליו פירור בשטיח הזה, אפשר להפוך, אבל אפשר הרבה יותר פשוט להשפריץ עליו טיפה חומר ניקוי, ואז גם אם יש פירור, הפירור נפסל מאכילת כלב ואנחנו מסודרים. כן. דבר אחד שנשאר לנו משנים קדמוניות, היום גם כבר לא. משנה לשנה הנושא של עגלת כלים פוחד ופוחד ופוחד. פעם היו מגילים המון כלים. יורד, 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 יורד. אחד הדברים שעדיין יש הרבה בתים שמגילים, זה הגביע. גביעים מכסף, אומר המשנה ברורה, היות ומשתמשים בזה ביין חריף, לכן אף על פי שהיה אפשר, זה יין קר, היה אפשר לשטוף אותו עם מים קרים, עדיף להגיל. מי שרוצה להשתמש בליל הסדר בגביעים שמשתמשים בהם כל השנה, לנקות היטב עם מים ועם מים משהו, ואחרי זה להגיל אותם. גביעים מכסף צריך להגיד. מכשירי טלפון, פלאפונים, זה דברים שנמצאים כל השנה הרבה במטבח, בתוך החמץ, לפני שפסח, לזכור לנקות אותם. שוב פעם, לא צריך להדביל אותו באקונומיקה. טיפה להשגיח שלא יהיה לו ממש לכלוך. זה הכל. עוד הלכה שצריך לדעת, אנחנו קונים הרבה כלים חדשים לפסח, כל הכלים תוצרת חוץ חייבים להדביל אותם, אי אפשר לשלוח ילד או ילדה פחות מבר מצווה או פחות מבת מצווה לטבילת כלים. לטבול כלי צריך מבוגר. אם המבוגר הולך עם הילד זה יותר טוב, אם הילד עוזר לו זה יותר טוב לפי ההלכה. אבל לתת לילדים, לילד בגיל 10, ילדה בגיל 10, לתת להם כמה כלים, לכו למקווה לטבול, זה בעיה. צריך לדעת. צריך שמבוגר יטבול. טבעות. היות ובטבעת של אישה, שאישה עובדת כל הזמן במטבח, יכול להיכנס הרבה, בוודאי אם אישה לשה עם הטבעת, אם היא לשה בצק, גם לא, היא עובדת כל הזמן במטבח, נכנס הרבה חמץ, ובטבעת יש הרבה חריצים ופיתוחים מאוד קשה לנקות, לשים את הטבעת בסודה לשתייה, אומרים שזה מנקה יופי, ואז הסודה לשתייה אוכלת את כל החמץ הזה, וזה לא מקלקל את הטבעת, זה פטנט טוב. עגלת ילדים, עגלה של תינוקים. שוב פעם, זה דבר, מקום שקשה לנקות. מה שאפשר לפרק ולחבס, לפרק ולחבס, מה שאי אפשר, לעבור עם הקליט, עם חומר ניקוי, ואז גם אם יש שם בתוך הצינור, באיזה מקום הילד הכניס פירור, נוגע בזה המקליט עם החומר ניקוי, אז זה כבר נפסל מאכילת כלב. טוב, אני מגיע למטבח. כן. תראו, כל מה שדיברתי עד עכשיו, בכל הבית הזכרתי לפי דין תורה, בכלל לא חייבים לנקות, חזל חששו שמו הוא יראה, בלשון של חזל זה גלוסקאה נאה, הוא יראה איזה לחמניה, וישכח שהיום ליל הסדר. רגע, סליחה, עוד פרט אחד. סליחה. אחד הדברים שקשה לנקות, ואנשים חושבים שצריך, הם צודקים, זה בגדים של ילדים שמכניסים חמץ, ולא כיפסו, דיינו ככה. מכנסיים, חולצה, חצאית של ילדות, כל זה אנחנו מחפשים לפני פסח. ברגע שחיבסנו, זה היה עם הפקת כביסה, לא צריך לנקות, גם אם היה שם שתי לחמניות, זה נפסל מאכילת כלב. נכון? אין לנו בעיה. מה הבעיה? מעיל. ילד לא, לובש מעיל, נגיד היום לבש פעם אחרונה, עכשיו יהיה כמה ימים, נגיד קיץ, פתאום בלילה, באמצע פסח שוב נהיה מזג אוויר חורפי, היום הוא היה במסיבה, הכניס שתי בייגלח לכיס של המעיל, לא חיפשו את זה, בליל הסדר, בפסח מלבישים את המעיל, אוי ובוי, יש בפנים שתי בייגלח. לכן מה עושים נשות ישראל הצדיקות? מוציאות את כל הכיסים ומנקות עם מברשת. מוציאות את הכיסים, אולי צריך, תכף נראה שגם אפשר להתגבר על הבעיה. לנקות עם מברשת ברור שלו, עוד פעם, לפי רוב הפוסקים, אנחנו צריכים לנקות חמץ, לא פירורים קטנים, רק דבר כזה, בייגלה שאני חושב שהוא יכניס לפה. עוד דבר כזה שבא למטבח, שאני חושב שיפול על השולחן של אוכל. אבל מעיל, אני צריך לנקות שלא יש שם חמץ. אבל להתחיל עם מברשת, ככה לנקות כל בגד, אין צורך. יותר קל מזה. כשיש לנו בארון, איפה שתולים כל המעילים של הילדים, של המבוגרים, תולה מעילים. אנחנו רוצים ביומיים שלוש לפני פסח לבדוק שהארון נקי. מספיק לנגוע בכיס מבחוץ. עם כל מעיל של הילד, אני אגע בכיס ואני מרגיש. הוא שכח פלאפון בכיס, מצאנו את הפלאפון שמחפשים יומיים. הוא לא שכח שום דבר, ממחתה לבריאות. אבל אם יש שם אוכל, אני ארגיש שיש אוכל, אני אוציא וינקה. אבל הוא צריך להתחיל להוציא את המכנסיים של הגברים. פעם היו עושים כזה מנג'ט הפוך, ובתוך המנג'ט נופל פירורים, היה צריך להוציא את הכל ולהבריג. אין צורך. מספיק לנגוע לראות שבכיס, אצל מבוגרים בכלל, רוב המבוגרים לא מכניסים אוכל לכיס. אני יודע, יש כאלה שבשבת שמים גרעינים, גם גרעינים זה קטניות. רוב המבוגרים אין להם בעיה. הבעיה עם ילדים, במעילים של הילדים, בבגדים כזה של ילד שלא חיבסנו לפני פסח, לנגוע מבחוץ לראות שבאמת אין חמץ, זה הכל. אם מרגישים שיש משהו, לבדוק. לא מרגישים, הכל בסדר. עכשיו אני מגיע למטבח. במטבח החשש הוא כפול ומכופל. במטבח יש לנו חשש שמה ייפול פירור למטבח, לא שנעבור אל איסור כי יש לנו חמץ בבית, אלא שנוכל אותו. בין לאכול אין הבדל, גם אם אני אוכל פירור חמץ של גוי, אם אכלתי פירור חמץ עברתי איסור חמור. עכשיו, יותר מזה, חמץ במשהו, מה פירוש במשהו? כל איסורי תורה בטלים, דהיינו, אם יתערב לי חלב בבשר, הוא בטל ב-60, יתערב עורלה, בטל ב-100, זה בטל ב-200. אתם יודעות על מה אני מדבר? חלב שנופל, טיפת חלב שנפל לסיר בשרי. אם יהיה בסיר הבשרי, פי 60, נפל לי גרם אחד, יהיה פה 60 גרם, אני יכול לאכול את הבשר הזה, החלב יתערבב בתוך כל המרק, בטל, נכון? אם נפל תפוח אחד עולה, לתוך 200 תפוחים, תרומה, כל הלכה יש לה בכמה היא בטלה. אם זה יתבטל בכל כך הרבה, נפל תפוז אחד של תרומה לתוך סק תפוזים חולין, אני לא יודע איפה זה, אני יכול לאכול את הכל. הכל יתערבב, שלום לבריאות. בחמץ יש הלכה שאפילו במשהו לא בטל. נפל לי פירור לחבית. היה פעם מקרה בפז. המשגיח שבא, אני לא יודע אם יש היום עוד, מצפז. אתם המבוגרים בוודאי יודעים, המבוגרות בוודאי יודעות מה זה, יכול להיות שעוד יש היום. היה טנק כמו חצי מהחדר הזה, מלא מיץ, ועליו יש סולם. המשגיח בא בערב פסח, בודק הכל 100%. על הסולם ישב שומר לשמור. הוא רואה שהוא יושב שם ואוכל, מה אתה אוכל? אני אוכל פיטה שהבאתי מהבית. הוא אומר לו, נופל פירורים לתוך החבית. חבית בכזה גודל היה צריך את הכל לשפוך. למה? כי בחמת יש דין שאפילו במשהו לא בטל. עד כדי כך, אתם תראו עכשיו איפה, עד איפה זה מגיע. הרב עובדיה יוסף, שיהיה בריא, כל שנה מבקש מהדייגים בכנרת, מי נגיד חודש, לא יודע, שבוע, שבועיים, לפני פסח, לא לזרוק לחם לדגים. למה? כי כי אם אני אומר שחמץ משהו, הרי כל המקורות של המים מחוברים לכנרת. ואם בכנרת תהיה פרוסה לחם, כל המים של כל המדינה יהיה חמץ. הרב אלישיב טען לרב עובדיה יוסף פעם, תראה, גם אם חמץ במשהו, הכוונה היא שאם יש בחבית פירור, אז אני זורק את כל החבית. אבל אם בכנרת פרוסה לחם את כל הכנרת, כל הזה, עד כדי כך, אני חושב שזה לא. הרב עובדיה אמר לו, אם כתוב בהלכה שחמץ במשהו, במשהו אין קונצים. אפילו פרוסה לחם יפסול את כל המים של כל המדינה. אז הרב עובדיה יוסף סבר, אני לא יודע מה עושים היום. באותם שנים פעם, היו הספרדים מכינים דלעי מים וכולי, להשתמש לשתייה, הוא ביקש שלא לחבר, מה? כנרת. לשמור בצד. אלא? מהים? לא, הם עושים התפלה. אז עוד פעם, מי לא ישתמש? העירייה, המקורות, מקורות... רק אם אז שישתמו ממעיינות, מבארות, לא מהכינרת. הבעיה שלנו רק, יש לנו מאגר מים אחד פתוח, הכינרת. חוץ ממנו כל המאגרי מים סגורים, אין לנו בעיה. יכול להיות שראית פרסומת בעיתון שהוא מבקשים, או שסידרו עם הרשויות, עם מקורות, שבפסח, מי כמה ימים לפני פסח, השתמשו רק עם מים מבורות, ממעיינות וכאלה. בסדר. עכשיו תבינו, אבל רק תקבלו מבט, מה זה נקרא חמץ בפסח במשהו. אם נפל פירור חמץ לכמות הכי גדולה, לסיר הכי גדול, כל הסיר הזה נפסל. לכן כשאנחנו מגיעים למטבח, אנחנו צריכים מאוד מאוד להשגיח. כי פירור אחד פוסל את הכל, יותר מזה. יש דין שקוראים לו בליעות, דהיינו. אם אני שמתי על השיש סיר חמץ חם, היום עשיתי היום, היום זה לא, זה מעט לעת, יום לפני פסח, האמא עשתה איזה שהוא תפשיל עם, 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 נו, איך קוראים לזה, למה שאוכלים? קוסקוס. הוריד הסיר קוסקוס חם. אתם יודעות מה עוד יותר? הוריד הסיר קוסקוס חם על הרצפה. והיה על הרצפה, על הרצפה במטבח. נכון, הרבה פעמים אין לנו מקום, אנחנו רוצים לקרר סירים, שמים על הרצפה. היה הרצפה קצת רטובה, הרצפה בלעה משהו, משהו, אנחנו לא רואים, אבל חז"ל אמרו שהכל בולע, חם בולע. הרצפה בלעה טעם של קוסקוס, נכון? אחרי יום, חצי יום, אנחנו מבשלים לפסח, ניקינו את הבית, עניינים, הורדנו סיר דגים של פסח חם, שמנו אותו על אותו מקום ברצפה עם קצת רטוב הרצפה, היא בלעה עכשיו את הקוסקוס שנבלע כאן לפני 10 שעות. לכן כשמגיעים למטבח צריך מאוד מאוד להשגיח. דבר ראשון, אם דיברתי על סירים, אני עוד מעט תראה איך מנקים כלים ושיש וכו' וכו'. דבר ראשון, להשגיח מאוד לא לשים סיר פסח בשום מקום ששמים חמץ, רק עם חתיכת קרש, עם שיש, עם ניילון, צלחת, לא משנה, משהו כזה. הכי קל, הכי קל, תראו, הרבה פעמים אישה רוצה, וישלה עד 12 בלילה, היא רוצה ללכת לישון, להכניס למקרר, היא שמה על עדן החלון. על המרפסת, ליד המטבח יש מרפסת עם מעקה, הרבה פעמים שמים סירים חמים, אז אתמול שמתי כאן סיר חמץ, היום אני שמה סיר של פסח, עשיתי בעיה, מה לעשות? לקחת מן הגר חתיכות קרש פשוט, פרומייקה פשוט. אם אתם גרות ליד מקום שיש חנות, מפעל של שיש, לקחת חתיכות של שיש, ולשמור את זה כל שנה לפסח. וכשאני שם סיר בכל מקום חם, אני שם מתחתיו חתיכת קרש, חתיכת שיש. מי שרוצה לקנות, יש כאלה מין מחצלות, רשתות כאלה, כל מיני, מאלומיניום, ממתכת, מקש, מכל מיני סוגים. מי שרוצה לקנות כאלה, אני יודע, 10, 15, כמה שצריך, אבל לא לשים... בבקשה? למה? ממתכת גם טוב. לא משנה. לא, היא שואלת שאלה טובה מאוד. היא שואלת, זה יעביר. זה לא יעביר. אני ארגיל לך, זה מעביר רק עם רטיבות. אם את שמת לב, קודם כשהבאתי את הדוגמה שהיא שמה סיר של קוסקוס, אמרתי שהרצפה הייתה טיפה רטובה. אם הכל יווה זה לא מעביר, זה צריך להעביר רק מסיר לסיר, בתוך הסיר זה משהו אחר. אבל מסיר, אם סיר נוגע בסיר, רק אם יש באמצע רטוב, אז זה מעביר. אם יווה זה לא מעביר. כן, אני לא נכנס לכל הפרטים. בבקשה? לא, כדי לשאול רב. זה תלוי כמה, מה מומה, זה תלוי הרבה הלכות. אני לא רוצה להיכנס, רק אני רוצה ללמד איך להימנע מבעיות. כל סיר חם בפסח, אנחנו לא שמים על שום מקום אם לא נשים עליו רשת או חתיכת קרש. מה, זה מאוד קל, אם תלכו לנגר, יש שם מלא חתיכות קרשים, חתיכות פורמייקות, אפשר לאסוף בחמש דקות 10 חתיכות כאלה יפות, לנקות אותם טיפה שלא יאבק, ויש לנו אותם לשמור משנה לשנה. בסדר? בכל זאת נראה איך לנקות. עכשיו, לכן אני אמרתי קודם, או היא אמרה, שכשבפסח צריך לצפות השי, זה מובן. שיש לפי עיקר ההלכה, היות ואנחנו שופכים עליו הרבה פעמים באמצע השנה, חום מכלי ראשון, משהו מאוד חם, אנחנו מורידים סיר, ישר שמים על ה... אנחנו מורידים סיר מרק, שמים על השיש ונשפך טיפה מרק, אם היה במרק הזה חמץ, השיש בלה מכלי ראשון. כדי לפלוט אותו, יש לנו כלל בחזל תמיד, כבולעו כך פולטו. אם הוא בלה מכלי ראשון, צריך לפלוט אותו מכלי ראשון גם. כדי לפלוט אותו מכלי ראשון, צריך לשפוך על כל השיש מים רותחים, ופעם כשאני הייתי ילד, היה לנו שיש חברוני, לכולם היה שיש חברוני, שיש לא יפה כל כך, אבל מאוד מאוד חזק, היינו לוקחים ברזל, גוש ברזל, מרתיחים אותו עד שהוא אדום אדום, זורקים אותו על השיש, ועליו שופכים סיר מים רותחים, כל הבית היה נהיה עדים, ושמח, ששון ושמחה, רותח, הילדים קפצו ושמחו על הכיפק, אבל זה ככה היינו מכשירים. היום, כל השיישים, השייש איטלקי, קיסרי, כל השיישים הצבעוניים האלה, הם יפים מאוד והם צבעוניים, אבל הם לא חזקים. אם אנחנו נעשה את זה, נעשה מלא, או שכל השייש יתבקע, או שנעשה חורים. במקום שנוגע חום, יהיה חור. לכן אי אפשר לעשות את זה. אם רוצים בכל זאת לנקות עם מים חמים, לא עם הפטנט שאמרתי, כי הפטנט שאמרתי יקלקל את השייש, אבל לשפוך מים חמים, לא עם בלוק ברזל, אבל מים קצת חמים לשפוך על השייש, נגיד שזה ינקה את השיש מהבליות, אבל אם זה בלה ממש מכלי ראשון, זה לא יעזור. כי אתה שופך כעת מים, זה רק ניצוג, זה לא בדיוק נקרא כלי ראשון. לא ניכנס לכל האפשרויות, הפטנטים. בכל אופן, מה שהיום צריך לעשות, לצפות את השיש. או עם PVC, או עם נייר ברזל עבה, או עם קרש, לא משנה, יש כאלו שעושים עם מתכת, לצפות את השיש. אותו הדבר... החרסינה, הקרמיקה שמסביב לשיש, אני נוגע בסיר ככה, הסיר נוגע, אני מניח סיר על במדבר והוא נוגע בקיר. אם יש פה חמץ, הוא בלה חמץ חם. עכשיו אני אשים כזה סיר בפסח, הוא יפלוט חמץ חם, הוא יפלוט בחזרה. לכן כדאי לשים את הנייר ברזל הזה, את הסקאי, את מה ששמים, לשים שגם יעלה על הקרמיקה, על השיש, על ה... חרסינות, על מה שיש שם מסביב למטבח. ברור? אז הכיור נגיע עכשיו. כיור, מה שעושים היום, פטנט פשוט, שמים בתוך הכיור, אם מי שיש לו כיור אחד, גם כל השנה לא יכול להשתמש בכיור הזה לחלבי ולבשרי, רק צריך לשלוף כלים, אבל אסור לו להניח את הכלים בפנים. מי שיש לו שתי כיורים, צריך לקנות לפסח, שתי כיורי פלסטיק, יש כאלה בבני ברק, אתם מכירות בוודאי, נכון? ולשים לכבוד פסח, יש שומרים את זה משנה לשנה, להשגיח מה חלבי, מה בשרי, לשים שם. עכשיו, שם יש לנו קצת בעיה, מדוע? הכיור הזה של פסח יושב על הכיור של כל השנה. אם עובר לכלוך, הכיור התחתון, אנחנו הורדנו סיר עם שאריות של בשר, מה שיהיה שם, גזר, מה שיהיה, הכיור הרבה פעמים נסתם. אם הוא נסתם ואנחנו נשפוך מים חמים, המים החמים יחברו בין הכיור למטה, שהוא חמץ, הרי את הכיור אי אפשר להכשיר אותו לפסח, הוא נשאר חמץ, לכן אני שם בתוכו כיור פלסטיק. אבל אם יתמלא מים חמים בין הכיור חמץ לכיור פלסטיק של פסח, הכיור הפלסטיק של פסח בולע חמץ מהכיור של כל השנה. מה לעשות? רגע, מה עושים? לשים כמה אבני לגו, יש לילדים משחקים מפלסטיק שיגביעו, יגביעו את הכיור מפלסטיק בנגיד 3 סנטים, ואז לעולם לא ייווצר מצב שמים חמים, 3 סנטים מים חמים, גם אם נשפוך קומקום מים חמים, עד שהמים החמים יגיעו לגובה של 3 סנטים, הם כבר יתקררו. צריך מלא מים, נכון? אז אני קצת, אישה מורידה מרק, שפכה קצת, הייתה צריכה לשפוך מים חמים, הרתיחה עוף, הייתה צריכה לשפוך, אז נשפך קצת, לא מגיע לגובה כזה. לכן נשים שם כמה, שתי אבני לגו, שלוש אבני לגו, או משהו כזה של יגביה קצת את הכיור מפלסטיק. אם הכיור מפלסטיק גבוה מהכיור החרסינה, אף פעם לא יתחבר עם חם. אם קר לא אכפת לי שיתחבר, אם חם לא יתחבר, אז הוא לא יעביר חמץ מאחד לשני. בבקשה. אצלי, אני יכול להגיד לך מה עשו אוריי, עליהם השלום. היה לנו כיורים ממתכת. עשינו לנו, כל המטבח ציפינו. היה לנו, פעם אחת הזמינו אצל פחח, ברזל חזק, ברזל ממש. וכן, שמענו אותו כל השנה, שמעו אותו בבוידן. בתוך הכיור הלבישו כיור ממתכת כזה, ועל השיש היה בא מתכת, הוא היה עולה למעלה, מין כזה מתכת נרוסטה, אני יודע, לא יודע מה זה היה החומר הזה, חומר מתכת. בטח שלא, קשה לנו, אבל אז לא השגיחו כל כך על, כמו היום. או שהנשים היו פחות עצלניות, או שפחות אכפת להם היה עם מבריק או לא. אז רוב הנשים היו מהשואה, לא פחדו שהשוויגר תבוא. השוויגר נפטרה בשואה בן כה, אז לא פחדו שהיא תגיע בפסח. לא השגיחו כמו היום. אצל אמא שלי עליה השלום, בחיים לא ראיתי שהיא שטפה את הרצפה עם וקס קוראים לזה. נכון, אשתי יכלה לפתוח בית חרושת לווקס. לא, הייתה עושה מורחת, כן, שעבה. ואחרי שנתיים אני הייתי צריך לבוא עם מכונה כזאת בשביל להוריד את כל השעבה הזאת. זה היה אנשים חרוצות במיוחד. טוב, רק אני רוצה עוד 2-3 דברים, כי הרבנית הגיעה, אחרי זה, שנוכל בשיעור הבא להתחיל את ליל הסדר. את החצובות, איך מכשירים את הקיריים של הגז לפסח. את החצובות, השחור הזה, הקיריים מתחלקים ככה, הפלטה הלבנה, על פי רוב היום, או נרוסטה או לבן, לא צריך להחליף, לא צריך כלום, רק לנקות היטב, ומצפים אותה עם נייר כסף. אחרי זה, המקום שהמברים, איפה שיוצא האש, שוב פעם לנקות קצת, להדליק, לפני שאנחנו מתחילים לבשל לפסח, להדליק אותם במשך, נגיד, 5 דקות, זה רותח, אם יש חמץ זה נשרף, הכל בסדר. החצובות, הרשתות האלה השחורות שעליהן מניחים את הסירים. לפי ההלכה, זה היה צריך לעשות לזה ליבון. אם נעשה לזה ליבון, היום החומר הזה מליבון יתפוצץ, אני עשיתי את זה פעם, קלקלתי את הכל, שמה ישראל מה שקרה לי אחרי זה בבית. זה, הכל נהיה מפוצץ כזה. עושים, לא, אי אפשר כי זה מאוד ברזלים דקים, זה מתפוצץ. לעשות ליבון קל. יש בהלכה משהו שנקרא ליבון קל. אם עוברים עם ברנר בזהירות מהר, לא לחכות הרבה עד שזה יתפוצץ. ברנר, המבאר כזה, לא בבית. יש לנו ברחובות הרבה מקומות שמגילים כלים, יש איפה שמגילים ללכת עם או לקנות, זה די עקר החצובות האלה, או לקנות חצובות ולשמור משנה לשנה, או ללכת למקומות האלה שמכשירים את הכלים ולעשות את זה עם הברנר הזה. עוד עיצה טובה, להתחיל לבשל לפסח לא ביום האחרון. אנחנו מרוויחים כדי שגם אם, אני אמרתי קודם, באמצע לימדתי שחמץ בפסח, אפילו במה שהוא לא בטל, זה הכל בפסח. אבל אם התחלנו לבשל לפני זה, אז גם אם בא, הרי בתהליך הראשון של בישול עוד הכלים, יכול להיות שנפל פה פירור, נפל שם פירור, עוד לא הכל, אחרי שאני עובד 5 שעות, 10 שעות במטבח, אני מניח שתוך כדי עבודה, גם אם נשאר איזשהו משהו בלוע מחמץ, כבר נשפח עליו מים חמים, כבר ניקיתי כמה פעמים עם אמא את השי, זה כבר אין. אבל בתהליך הראשון יכול להיות שעוד נשאר, אז כדאי להתחיל לבשל יום לפני פסח, כדי שגם אם היה חמץ יום, יומיים, הוא אינו בן יומו, וחמץ לפני פסח כן בטל. בשיעור הבא אני רוצה להתחיל בעזרת השם ליל הסדר. תנור ככה, תנור נורמלי אי אפשר להכשיר אותו. תנור מדיח כלים אי אפשר להכשיר לפסח. תנור שיש בו תוכנית פירוליטי אפשר להכשיר לפסח. מדליקים, לנקות את הממשות, רק את התנור עצמו, את התבניות, את הרשתות, הכל צריך להחליף. התנור עצמו, אם אני אעשה בו, אני יוציא את החמץ, את הפירורים, את כל זה אני יכול לנקות עם סמרטוט רגיל, להפעיל פירוליטי, ואז אפשר יהיה להשתמש בו בפסח. בדיעבד גדול, לפעמים רבנים עתירים, תנור רגיל לא כדאי להשתמש. למפעלים, לכאלה מקומות, בתי חולים, יש איזה פטנטים. בסדר? אני רוצה שוב, בשיעור הבא לנסות.